יום שני, פרשס בחוקוי סי, 37 ימים לעומר. יש לנו היום, רבותיי, סיפורים מעניינים, הלכות מרתקות, ענייני מוסר וחיזוק. בואו נתחיל. אנחנו מתחילים עם סיפור נפלא מהגיליון עונג שבת, מתוך חיים וחסד. סופר שם על קובה. קובה זה המקום המקום שכיהן שם הגאון רבי יצחק אלחונום, היה רב שמה, והיה תחת שלטון רוסי. לפי החוק הרוסי, כל הצעירים היו חייבים להתגייס לצבא. אותו גיוס לצבא, זה לא היה כרוך רק באיום על אובדן חיים חלילה, זה גם על שמירת מצוות, שהייתה בצבא כמעט בלתי אפשרית. ולכן, בחורי ישיבה רבים הגישו בקשה לקבל פטור. אחד התלמידים של רבי אלחונום, ינקב קראו לו, התלמיד צעיר, אהוב מאוד על רבי יצחק אלחונום. ובכל יום, הרב והחברים שלו ציפו ממש בקוצר רוח לשמוע חדשות על המעמד הצבאי שלו. יום אחד, רבי יצחק אלחונום היה עסוק בשעות אחר הצהריים באיזה דינטוירה. ביחד איתו הבית דין היה הגאון רבי ליקל ברוך כמוי. והשני בעלי דין היו אנשי עסקים עשירים שהתווכחו במרירות על סכום עצום של כסף. האווירה הייתה מתוחה. אף צד לא הסכים להתפשר. במשך שעות ניסו רבי יצחק אלחונום, רבי ברוך כמוי, ועוד רב שלישי שהיה שם, לנסות ליישב את המחלוקת. פתאום נפתחה הדלת, ואיזה בחור צעיר דוחף את הראש לפנימה, והוא אומר, רבי, קיבלנו בשורה, יעקב פטור משירות צבאי. רבי יצחק אלחונום נהנה חנכת רווחה, אמר בחיוך קורן, השם יברך אותך, שבישרת לי בשורה כזאת נפלאה, תודה על מה שסיפרת לי. יהי רצון שתזכה לשנים ארוכות, לבריאות טובה. תודה רבה מאוד מאוד. טוב, הנער עזב מחייך מאושר, ששימח את רבו, התברך בברכות נפלאות. והרבנים ממשיכים בדינטוירה בניסיון להגיע להכרעה. אחרי מספר דקות פותח תלמיד אחר את הדלת. הוא מתנצל על ההפרעה והוא מחריד בשמחה, רבי, קיבלנו הודעה שיעקב פטור. רבי יצחק אלחונום עונה לו באותה התלהבות, כמה נפלא, תודה שבאת לבשר לי. הוא מברך אותו בברכות חמות מקרב לב. כמובן שאותו נער גם סוגר את הדלת ועוזב את החדר בשמחה, ששימח את רבו והתברך ממנו. עוברים עוד כמה דקות ועוד בחור נכנס, בחור שלישי, בחור רביעי, בחור חמישי, בחור שישי. וככה, כל אחד מהם, רבי יצחק אלחונום, מקדם אותו ומודה לו ומברך אותו, כאילו שוב לא שמע מאף אחד את אותה בשורה. רבי לבורך היה מספר את הסיפור הזה, הוא היה נהנח והוא אומר, איפה אפשר למצוא מישהו עם עוד כזאת אהבת ישראל? שם יזכה שנדבק, שידבק בנו משהו, אותו מידה נפלאה. אנחנו מגיעים למדור פני הפרשה, אומרת התורה בחוקוי שתלי חורה, שתהיו המילים בתוירה, כמה קולמוסים נשתברו וכמה נערות של דיון נכתבו על המילים האלה. סיפר הגאון רבי סוזלמן מלצר, שפעם נכנס אליו איזה תלמיד חוכם, שהיה סגי נאור עלינו. הוא הביא לפניו שני ספרים שהוא חיבר, והוא הראה לו על איזה דבר תוירה בספר, שזה החידוש האחרון. שאל אותו רבי יצחק אלחונום, מה הפשט החידוש האחרון? אז הוא הסביר לו שהוא מתייגע בלימוד התורה, מחדש חידושים, ולעת זקנותו, שכבר זה היה קשה עליו, כשגמרתי את אותו חידוש שהצבעתי לך הזה, אז חשבתי שאולי אני לא אתייגע כל כך בתורה, אלא אני אלמד בלי הגיע. פתאום, העיניים שלי קרו מראות. הלכתי לרופאים גדולים, אחרי בדיקות וחקירות, אומר לי הרופא הגדול, עיניים חדשות אני כבר לא יכול לתת לך. אבל להמשיך הרופא, ושואל אותו, אני עומד ותמה, איך יכולת לראות עד עכשיו? על פי הבדיקות שעשינו, מתברר שכבר כ-10 שנים לא היה ראוי להיות לך בכלל כוח הראייה. ומה שראית עד עכשיו זה פלא גדול. סיים הזקן ואמר, הרופא לא יודע למה זה, אבל אני ידעתי. כל זמן שהייתי מתגיע בתור, הייתי ממשיך לראות בעיניים, ללמוד לחדש חדשים. כשהחלטתי להפסיק מאותה הגיעה, מהגיעת התורה, פסקו העיניים שלי מלראות. קניין חוכמה פרקי אובס, אומרת המשנה, הפוך בו והפוך בו דקולבו. בדבר שיח יש סיפור על אישה אחת שהגיעה לבית סלי והיא בוכה. מספרת שבעלה, בעלה ברח, השאיר אותה אגונה, חסרת קול. שאל אותו הרב, מה אני יכול לעשות עבורך? עונה לו האישה שהיא ממהרת בבכי, אני רוצה שהרב יגיד לי אם הוא חי או מת. הרב מבריס קונה לה, הוא חי. המשיכה לשאול האם הוא שומר על יהדותו, או שהוא השתמד במיר ידתו. עונה לה הרב, הוא יהודי. ואז היא שואלת, בתקווה גדולה בקול שלה, מתי הוא יחזור? אומר לה הרב, בקרוב ממש. האישה יצאה מהחדר מאוששת, מחכה לבשורות טובות. כעבור זמן מה התקיימו דברי הרב במלואם, האיש חזר לביתו, כשומר תורה ומצוות. כמובן, ותהום כל העיר, מהמריפס, מהמריפס המופלא, מהרוח הקודש של הרב. כשהגיעה שמועה לאוזני הרב, זה אמר, למה אתם שסוברים שזה מויפס? האישה שאלה אם הוא חי עומד, השבתי לה שהוא חי. על פי ההלוכה שכל הלם יש אוכל כוס חיים. שאלה אותי אם הוא יהודי או לא. יש חסקוש קסוס לכל יהודי. שאלה אם אותם יחזור. אז אני חשבתי, אם הוא חי ואם הוא יהודי, אז ודאי שיחזור בקרוב. עד כאן בעניין הזה. יש פה איזה סיפור מתוק מהבר הפרשה, על איזה אחד שחשקה נפשו לעלות לתורה בפרשת התוכחו. כן, פרשת בחוקויצי. יש לנו שם את פרשת התוכחו. ומכיוון שהוא שמע שיש כאלה שחוששים מזה, אז הוא פנה לאגן רב חיים קנבסקי לשאול את פיו מה לעשות. ענה לו רב חיים שאין כדאי הדבר, זה לא סימן טוב. ולחיזוק של התשובה שלו הוא סיפר לו על מייסי שהיה באחד מתלמידי כהל חזוניש, שעלה לתורה לקרוא פרשת הוכחה, וזה לא נגמר בזבחי טוב, כי מיד בשבוע שאחרי זה, אז מתה אותו דודה עשירה, שהייתה לאברך בארצות הברית, והניחה לו איזו ירושה עגונה. ובין יום, הוא נהפך מעני מרוד להיות מעשיר העיר. והמשיך רב חיים ואמר, ולא עבר זמן ארוך, ועזב את הכולל ויצא לעסקים. סיים רב חיים ואמר, אין לך חורבן נורא גדול מזה שנגרם מאותו עלייה לתורה. דף רמי בהלוכה, כיצד יש לנהוג בשבת בפעורי לחם? ואיך לנהוג בגרעינים של פירות ובעצמות של דגים. תוכלו לשמוע על זה בשלוחה אחת בשיעורה הנפלאה של רבי הרב זילברשטיין, בין יתר הדברים שאמרו שם ותרוו נחת. דף רמי בהלוכה, אנחנו אוחזים בסימן שינחת, סעיפים כף זין, כף חת, כף תת. בואו נלמד גם את פני הדף רמי בהלוכה. פעורי לחם שנשארו על השולחן אחרי הסעודה, הם מוקצה, ואם הם מצויים במקום, שאנשים מגדלים ציפורי נוי, שהפעורי לחם משמשים עבורם כמאכל, אז הפעורים לא מוקצה גם לגבי מי שלא, שאין ברשותו ציפורים. בשעת הסעודה, פעורי לחם מבישים ונקיים הם לא מוקצה, כיוון שהדרך של אנשים ללקט אותם בשעת הסעודה ולאכול אותם. ויש מי שאורה שפעורי יוגה לא נחרים למוקצה גם שלא בשעת אכילת היוגה. כפי האמור, כל פסולת של אוכל, שראויה למאכל בעלי חיים שמצויים באזור הזה, שבני אדם מגדלים אותם, אז הם לא מוקצה. אבל אם הושלכה להשפעה, אז זה כבר משהו אחר, כמו שכתוב בסעיף זין. אבל פסולת שלא ראויה למאכל בעלי חיים, כגון קליפות אגוז וכדומה, אז יש לה דין של מוקצה בכל מקום. האוכל פרי בשבת ונשאר גרעין בידו. גרעיני תפוח, עצמות, או למשל עצמות של דגים, יש אומרים שהוא צריך להשליך את זה מפיו ולא להוציא מהיד. אבל אם היא מעורבת באוכל ורוצה להפריד, באופן שאין איסור בוער כמובן, או שבפסולת עצמה יש קצת טעם, כמו קליפות של גרעינים כלואים ומלוכים, שניתן למצוא אותם, אז יש שאירו שלכל הדעות מותר להוציא בידו. כשהוא הפריד את האוכל מעל הפסולת בידו ונותרה הפסולת בידו, כגון שהוא אכל פרי והגרעין נשאר בידו, מחלקו הפוסקים אם מותר לטלטל את זה עד להשפע, ולכל הדעות רצו שלא לטלטל. אבל אם היא מאוסה באופן שאילו תהיה מונחת במקום זה, היא מותרת לטלטלה להשפעה. כי דין גרף של ראי, מותר לטלטל אותה להשפעה לכל הדעות. כיצד מפנים פסולת מהשולחן אחרי סעודת שבת? פסולת אוכל שהיא מוקצה, שנשארה על המפה של השולחן, אסור לטלטל אותה. אלא שמותר לנער את המפה במקומה באופן שהפסולת תיפול על הרצפה, כי זה טיטול מן הצד. כשהפסולת על הרצפה מותר לטטא אותה עד להשפעה. אבל כשלא שייך לנער את הפסולת על הרצפה, בגלל הלכלוך שישאר במקום, כן, לכלוכים יותר קשים, לא סתם פירורים, בכל הדעות מותר לטלטל את המפה עד למקום ההשפעה, ושמה, מעל ההשפעה, לנער אותה. וכמו כן, כשהוא רוצה להשתמש בחלק של השולחן שעליו מונחת הפסולת, אז מותר לגרור את הפסולת מעל השולחן בעזרת סכין, כי זה גם טלטול מן הצד. ויש אומרים שכיוון שהעיקר של אותו טלטול זה המוקצה, אז זה לא נחשב לטלטול מן הצד ואין את היתר. אבל יש מהם מי שהורה שלמרות זאת כן יהיה מותר להסיר את אותה פסולת מהשולחן בעזרה של מטלית וכדומה. עד כאן בעניין דף יומי בהלכה שנלמד היום בעזרת השם. בואו נזכר מה למדנו אתמול. מוקצה מחמס גופוי, שיחדו אותו לפני כניסת שבת, שימוש מסוים שמותר בשבת, אז הוא נעשה ככלי שמלאכתו ליתר ומותר לטלטל אותו בשבת. בהמשך לאמור, חפץ שלא רגילים לייחד אותו לשימוש היתר, צריך לייחד אותו לשימוש הזה לעולם, במחשובה. יש אומרים גם במייסה, שימוש בחפץ פעם אחת בימות החול, אינו כייחוד לעולם. כלי שמלאכתו לאיסור שאין הדרך לייחד אותו למלאכת סתר, והוא רוצה לייחד אותו למלאכת סתר, אז הדין שלו זהה למוקצה מחמס גופוי וצריך ייחוד לעולם. יש אומרים שדי בייחוד לשבת אחת. בואו נפליג אחורה 100 ימים ונזכר מה למדנו אז. האם צריך לכבות את אור החשמל לפני הבדולת? כפי שלמדנו, לברכת מורש בהבדולת צריך אור במידה כזאת שאפשר להבחין באמצעותו בין מטבע למטבע. ואם אפשר להבחין בין הציפורן לאור, אז זה סימן שגם יהיה אפשר להבחין בין מטבע למטבע. גם אם המקום הוא אור באור חזק של חשמל, כך שבפועל לא נהנים מהאור של הנר, אפשר לברך עליו, כיוון שדי בכך שניתן ליהנות לאורו, לולי התאורה האחרת. וכן נהגו כמה מגדולי ישראל שלא לכבות את אור החשמל לצורך ברכת מאורי האש. ויש מכבים את אור החשמל לפני ברכת מאורי האש, אך כמובן, גם למנהג הזה, במוצאי שבת שחל בליל יום טוב, אפשר לברך לכתחילה ברכת מאורי האש, למרות שלא ניתן לכבות אז את אור החשמל. דף היומי תלמוד בבלי. עד איזה עומק יש קדושה בקרקע של האזורת? ואבן רופפת ברצפת האזורת, מה הדין שלה? ואילו עבודות קשרות ביד שמאל? על כך ועוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת זבוכים, דף גבטלן. ואתם כבר יודעים שבשלוחה 2 תוכלו לשמוע את שיעורו הנפלא, המהיר והבהיר, של ידידינו, הרב אליה אורנשטיין שליטה. ועכשיו רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא, חפצים בחיים, חופץ חיים יומי. מי לא רוצה להיות במשפחת החפצים בחיים? אז בואו תצטרפו אלינו. בואו תצטרפו אלינו ללימוד העמי בסוף החפץ חיים. אחד, כנף סחורה, חבר של בן אדם כנף סחורה, והוא לא יודע שהמוכר רימה אותו. האם מותר לו לספר? אומר החובץ חיים בהלכה נלמדת היום, אנחנו עושים בכלל ת' בהלכות רכיל וציף י' אומר החובץ חיים שזה תלוי. אם לפי דין תורה הקונה לא יכול לעשות עכשיו כלום, והוא מונה כמה אופנים, אז בוודאי שאסור להגיד לו שום דבר. וגם אם הקונה שואל אותו אסור, ועד רבה הוא צריך לשבח את המקח בעיניו. אבל אם על פי דין תורה כשהקונה יתבע את המוכר, אז הצדק יהיה איתו, הוא יוכל לחזור בו מהמקח. או לקבל את תחום ההונאה, אז הוא צריך לומר לחברו את האמת. אמנם, גם באופן זה, הוא צריך להקפיד על התנאים, שמה? שלא יגדיל בדבריו את העוולה או אותו חיסרון, שהיא יותר מה שהם באמת. שעיקר הכוונה שלו תהיה אכן לתועלת, ולא משנאת המוכר. וגם שישאר שבאמת יהיה תועלת מהסיפור שלו. למשל, אם הוא יודע שהקונה, זה אחד הצלן, לא יעשה שום דבר, לא יגבע את המוכר. אסור להגיד לו כלום, ועד רבה, גם שם הוא צריך שבח את המקח. עוד תנאי, אם הוא יכול לתקן את העוולה בעקיפין, על ידי שיוכיח את המוכר, והמוכר יקבל את דבריו, אז הוא צריך לעשות ככה, בלי לספר לקונה. תנאי נוסף, לוודא שהקונה לא יספר למוכר, מי גילה לו את דבר הרמות, כדי שלא להכשיל אותו באיסור וחילוך. עד כאן, המדור הנפלא, חפיץ ממוחיים, חמוץ חיים יומי, שם יעזרינו שנזכה, ללמוד ולעולם ולשמור ולעשיס. אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. מה רבן יוינה, בפירושה מסכת עובד, פרק אי דף משנה חוף, יהודה בן תימא אומר, הווי אז כנומר וקל כנשר רץ כצבי וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. מסביר רבן יוינה, שלושה דברים הראשונים אמר אותם ישעיהו, כוי והשם החליף וכויח, יעלו עבר כנשורים, ירוצו ולא יגעו, ילכו ולא יופו. והוא מסביר, אז כאן אמר למה? להוכיח עוברה עבירה, ולעסוק בתורה הרבה. כי כשהמקווים להשם מגיעים, יגדל הכוח שלהם ויחליפו אותו, להיות להם כוח חדש, לעשות עוד הרבה מלאכת השם. קל כנשר, יעלו עבר כנשרים, רץ כצבי, ירוצו ולא יגעו, והוא מסביר, כי שר בני אדם, אומר רבן יוינה, כשהם רצים, אז הם מחלשים. אבל הרצים לדבר מצווה, אומר רבן יוינה, לא יחלשו. וגם ילכו, וכן הוא אומר, ילכו ולא יעופו, כי שר בני אדם, כשהולכים יותר מהרגל שלהם, עייפים והגעים, הולכים לדבר מצווה, לא יעפו. וגיבור כארי היינו, אומר רבן יוינה, להתגבר במצוות, כלומר שכל מחשבתו ופעולתו, עבריו, תהיינה למעשה עבודת השם לעשות רצון אביו שבשמיים. ולקראת סיום, יש לנו פה סיפור נפלא, פרשת שבוע, בחוקו ישית אליכו, שתהיו המיילים בתויו, סיפור נפלא, מרשימותיו של הרב רבושר סגל, הופיע בישורון, הופיע במבשר תורמי. סיפר אחד ממניו של הגאון רבושר שמואל שפירה, באחד הפעמים אבא הסתגר בחדר כדרכו, שקוע בעיון סוגיה שמנהלת בישיבה, במשך למעלה מחמש שעות ברציפות. בני הבית שהיו מודעים לשקידות, להשקיעות המופלגת שלו, אז הם לא הניחו לשום אדם להפריע, עד שהגיעה איזו אישה, אישה מרת נפש, ביקשה להתקבל לשיחה. בני הבית כבר ידעו ששיחות כאלו, רבו ששמואל מקפיד לא לדחות, אז הם הכניסו אותה אליו, ואז הוא ניתק את עצמו, מסרפיו, שלוש שקועים בעומק של הלוחה, כדי לסייע לאותו אישה, אותו אישה מסכנה. והנה כפי הנראה, האישה הזאת הייתה זקוקה בדחיפות לעזרה כלכלית, כי אחרי מספר רגעים הוא יצא מהחדר, הוא ביקש מחד תלמידים שילווה לו 50 שקל. את הכסף הוא מוסר לאותו אישה מסכנה, ליווה אותו מחוץ לבית, ומיהר לחזור לחדר, להשקיעות בלימוד. אם אנחנו זבורים שהחוט הריכוז שלו התנתק בקבוד אותה הפרעה, ועכשיו הוא צריך לחזור לרכז את עצמו ולהיזכר פרטי הנושא שהוא עמל עליו, אנחנו טועים. ההפך הוא הנכון, גם באותם רגעים הוא עסק באותו מצווה שלא יכולה לעשות את זה אחרים. ראשו מגיע השמיימה ודעתו נתונה לעניינים עומדים ברומו של עולם. הגיעו הזרים עד כדי כך שלאחר מעשה הוא לא הצליח להיזכר מי הבחור שלווה את הכסף, שלווה ממנו את אותו 50 שקל. וגרם לו לעוגמת נפש מרובה. באותו ערב, כשהוא היה לאחל הישיבה, התעניין אצל התלמידים, אודות הזאת של המלווה אלמוני. כשעלה בידו אחרי מאמצים לאתר אותו, אז אמר לבחורים שהתקבצו זבו, אתם רואים? כשלומדים אי אפשר לבעוט כסף. באמצע הלימוד אי אפשר לזכור מי המלווה, אפשר להגיע למצב שלא יודעו לי מי להחזיר. סיפר המקורב שלו, אגרת פלונצ'ק שליטה, שבתקופה מסוימת שהישיבה הייתה דחוקה באופן משמעותי מבחינה כלכלית, אז היה צריך להחזיר למה ששמוע לאיזה הלוואה שלוקח בשביל הישיבה, היה סכום גדול. כיוון שקופת הישיבה הייתה ריקה, אפילו שקל אחד לא היה שם, אז החליטו לערוך איזו אסיפה של נדיבים, ידידי הישיבה, בהשתתפות רבינו. כבסיומה של אותו אסיפה ירים כל אחד מהנוכחים את התרומה שלו בעין יופו. ואכן, האסיפה התקיימה, רבינו נשא דברים, ואחרי זה נאספו התרומות, הונחו אחר כבוד במעטפה סגורה, שנמסרה לרבינו. אותו מקורב שליווה את רבינו לאותה אספה, עם שכנע שהוא נער לפתוח אותה, את אותו מעטפה, לעמוד על תוכנה, לראות אם יש מספיק כסף, לסלק את ההלוואה. אבל רבינו, דעת אחרת הישא אימאי. הכניס את המעטפה לכיס, והוא כבר שקע בעירורים, שעסקו בוודאי בסוגיה, שנלמד בישיבה. כשהוא הגיע לפתח הבית, מה הוא עשה? פתח את הגמורה וצלה לו עומקה של הלוכה. למחרת הגיע אותו מקרב אל רבינו, ומהר לברר לשאול, נו, האם רבינו כבר יודע כמה כסף נאסף באסיפה? האם זה יחסה את החוב? אבל רבינו לא הייתה לו תשובה, אמר, לא, לא, עוד לא פתחתי את המעטפה. אז שאל אותו, למה? האם רבינו לא מוטרד מהחוב שרובץ על כתפיו? אנחנו ששמו אל אח, תשובה שיש בה ללמד אותנו פרק נכבד וחשוב בהלכות עצמות הבתוירה ובדלתוירה. הוא אמר שפשטו, הוא אמר בפשטות אופיינית, כאילו זה תביא, הכי טבעי וברור מאליו. לא פתחתי את המעטפה, כי עוד לא היה לי זמן. כשהוא לפתח את המעטפה צריך רגע. ספור את הכסף עוד כמה רגעים. המידע בדבר התחולה של המעטפה והסכום שנאסף הוא לא בעל משמעות מיידית. את הכסף אני לא צריך להחזיר היום, צריך להחזיק מחר. אז למה שיהיה מותר לי לבטל כמה דקות של לימוד בשביל דבר שלא נגע לי עם אייסי עכשיו? מחר אני אפתח למעטפה, אם יחסר כסף, השם ישלים לי את זה במקום אחר בזאת השם, בוודאי. אחד הימים ישב החברות זה שרבינו במקום מחכה, שחיכה לו, כשהגיע רבינו אני אקר שהוא טעות. פונה לחברות זה ואמר לו, בגלל חוב וחובות הישיבה, צריכים להגיע בבוקר אנשי הוצאה לפועל, והוא מסתפק מה לעשות. לנסות לגייס כספים, או לומר שיעור, מה אתה אומר? אתה בחור נבוך. אחרי רגע הוא התעשת, הוא אמר, אולי ללמוד. מיד קיבל רבינו את הדברים, שקע בלימוד והחון אל השיעור, כשלא ניכרת לו שום תרדה. רבינו התחיל באמירה של השיעור, באמצע הבחורים ראו את אנשי הוצאה לפועל, נכנסים לבניין של הישיבה. לפתע נכנס איש אחד במסמדרש, פנה לרבינו, באמצע השיעור, ואמר לו שיש לו הלוואה לתת. רבינו לקח את הכסף, שלח אותו בידי אחד הבחורים, והמשיך בשיעור, כשלא ניכרת עליו כל התפעלות מהפלא, מהפלא שהתרחש עכשיו, זה נגד עיני כולם. כמו כן סיפרה הרבנית, שהרבה פעמים קרה שהבוקר עמד רבינו בספק. גיוס כספים לצורך דחוף אמרת שיעור. ותמיד הוא התחזק ואמר, הישיבה של קודש ברוך הוא והוא ידאג. היא פנה ללימודים ולאמרת השיעור. הרבה פעמים, בישוע הבא, תוך כדי אמירת השיעור, עד שהרבנית הסתפקה אם לבשר לו על זה באמצע השיעור. עד כאן הסיפור הנפרא הזה. לסיום אנחנו מגיעים למדור הנפרא התחזקות יומית. פני רבינו אבי עזרי מובא שאמר הרב שך, מוטב להיות מנוצח אשר מנצח. וכל ויתור שאני צריך לוותר, אמר הרב שך, אני מאושר ואני שמח. מסתבר רבותיי, להתאמץ לוותר. ולא רק להתאמץ לוותר, ויתרנו. להרגיש בזה שמחה, שמחה וסיפוק. השם יעזור, שנזכה, שנזכה לכל המעלות הנפלאות האלה. עד כאן דברינו להיום רבותיי. ברכה והצלחה בכל העניינים.